אנחנו בשבת אף י"ד עמוד א' במשנה. לא יצא החיית במחתו סמוך לחשיכה, שמה ישכח ויצא. אנחנו חוששים שאם הוא מסתובב עם המחת תחובה בתוך בגדו, וזה הצורת טלטול שלו, אז יכול להיות שהוא ישכח שזה שבת, או שאסור לטלטל את זה בשבת, ויבוא להציא את זה מרשות הרבים לרשות הרבים, לטלטל בתוך רשות הרבים. לא מדובר שהוא שכח את המחת, כי אם הוא ישכח את המחת, אז בעצם זה לא איסור דאורייתא, כי צריך מלאכת מחשבת, הוא בכלל לא זכר שיש לו את המחת. אז צריך לומר שהוא ישכח שזה שבת. ולא עליו לר בקולמוסו, עליו לר זה סופר, אז יש לו את הקולמוס שהוא גם כן תוכב לו בצורה מיוחדת. ולא יפלה את כלה ולא יקרא לאור הנר. עוד גזירה. בן אדם לא יכול לבדוק את הבגדים שלו, להוציא את הכינים מהם. להוציא, זה נקרא לפלות. לפלות זה לבאר. אז לא יפלה את כליו. בן אדם לא יכול להוציא את הכינים מהבגדים, ולא יקרא לאור הנר. הוא גם לא יכול לקרוא ספר לאור הנר, כי אנחנו חוששים, אצלם תמיד יהיו קוראים ליד הנר, נר זה למפה, נר זה בעצם מנורה, שהם היו משתמשים בנר, הם היו מתאים אותו כל הזמן, ולהטות אותו זה בעצם מלאכת מבהיר. אז חזל אמרו, אל תפלה ואל תקרא לאור הנר, כי אלה דברים שבן אדם צריך לדייק, האם כתוב פה חטא או ה' ב' או חף, אז הוא יתה את הנר שיהיה לו יותר אור. גם אם מחפשים, היה להם בעיה גדולה של קינים. הכביסה שלהם לא סירה קינים. לא יודע. מה גם שיש בגדים שלא מחזיקים אם אתה מחבש אותם יותר מדי. אז לא יפלה את כלה ולא יקרא לאור הנר, את הסוודר הזה כל כמה זמן אתה מחבש.
לא הרבה.
לא הרבה, אוקיי. אז יש בגדים שזה לא...
אבל אין
בכלה. בסדר. אבל גם אם היה, אתה לא יכול לחבש אותו יותר מדי, או שהוא יתקלקל, הוא לא... ולא יפלה את כלה ולא יקרא לאור הנר. באמת אמרו, אז באמת אמרו כללית, זה הלכה למשה מסיני. פה זה לא הלכה למשה מסיני, זה איזשהו מסורת עתיקה כמו הלכה למשה מסיני. החזן רואה היכן התינוקות קוראים, אבל הוא לא יקרא. אמרנו שבן אדם לא יכול לקרוא ספר לאור הנר, כי אולי יבוא להטות את הנר בשבת. אז החזן, מי שמלמד את התינוקות, הוא יכול להסתכל איפה התינוקות קוראים. אבל הוא שלא יקרא, כי הוא אולי יתה את הנר. לראות איפה התינוקות קוראים זה מספיק.
זה לא טוב שאומרים את הטעם. כי אם יש משהו שהוא בטוח שם זכוכית
מלכת. איזה יופי אתה אומר. חכה, אתה עשר. חכה, נגיע לזה.
התינוקות חוששים יותר
לנר? לא, שתי טעמים. טעם אחד, כי התינוקות מורה רבה מלאים, הם לא זזים, בלי רשות מערב. ובירושלמי כתוב טעם אחר. כי התינוקות רוצים שהוא יהיה חווה. הם רוצים כבר ללכת הביתה, שיגמר השיר. כיוצא בו, לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה. אם הזב והזבה אוכלים יחד, אז לזב יש איסור דאורייתא לשמש עם הזבה. עכשיו, אפילו הזב שהתשמיש קשה לו, לא יאכל עם הזבה באופן סדיר, מפני הרגל עבירה, כי אנחנו חוששים שאם הם יעשו מעשה אינטימי לאכול סעודה יחד, הם יבואו לתשמיש שזה איסור דאורייתא. זבה זה איסור כמו נידה. אז מפה יש לנו את הבסיס בעצם לאיסור שאדם לא אוכל עם אשתו בצורה אינטימית כשהם אסורים. אז נראה את ההגדרות בהלכה. נראה את ההגדרות. אם הם אוכלים יחד, הם עושים היכר, כמו בן אדם שהוא אוכל בשר והוא אוכל את חלב. עושים איזשהו היכר, שלא יבואו לגלוש. אז תראו כמה חזל ציפו שהקרבה תהיה בין בני זוג. שאפילו סעודה זה משהו שמקרב. זאת אומרת, חזרה לעניינים. משנה. תנען הטם. הגמרא מצטטת את המשנה בעירובין. לא יעמוד אדם ברשות היחיד, וישען לתוך רשות הרבים, וישתה ברשות הרבים. למה? גזירה שמו יוציא את הכלי אליו, ואז הוא עובר על איסור דאורייתא. ברשות הרבים, וישתה ברשות היחיד. שניהם אסורים. הוא עומד ברשות היחיד, מושיט את הראש שלו על רשות הרבים, ושותה.
למה שותה?
למה שיעשה את זה?
מלא הוא...
אוהב, שאלה טובה. יפה. במציאות של עכשיו, אתה נמצא פה, אתה משאיר כוס בחוץ, היא מתמלאת מהגשם, אתה רוצה לשתות אותה, אז אתה לא יכול להעביר אותה לרשות היחיד. אז אתה משיט את ראש לרשות הרבים. אומרת המשנה, לא, אתה יכול לצאת לרשות הרבים לשתות את הכוס. אתה לא יכול להושיט את הראש ו... מה? לעמוד במקום? כן. יש לך בעיה אחרת, שאולי המים הם מוקצה, שהם נולד. אבל בסדר. חזרה לענייננו. אז המשנה אומרת, לא יעמוד ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים. ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד. אבל מה הוא כן יכול לעשות? אם הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה, מותר. זה הדין הראשון במשנה. אז המשנה מוסיפה ואומרת, וכן בגת, גם כן. אם הוא נשען לתוך הגת, רק אם ראשו ורובו בתוך הגת, זה מותר. ראשו ורובו זה אולי מהירחיים ומעלה? מהבטן ומעלה? כולל הבטן? הוא נשען, כן, רוב הגוף שם ברשות ההיא. היא באה להו, קרמלית מה, מאחר וקרמלית זה איסור דרבנן, האם מותר לו לשען לתוך קרמלית ולשתות מהקרמלית? אמר אביי, היא, אותה גזירה, כמו שאסרנו לשתות מרשות רבים לרשות היחיד, ככה אסור מקרמלית. רבא אמר, היא גופה גזירה, כל האיסור לשען לרשות אחרת. ולשתות זה גזירה שמא תבוא להוציא את הכלי לרשות שאתה עומד בה. וענה נקום נגזור גזירה לגזירה. אם אתה אוסר עליו קרמלית זה בעצם נהפך להיות גזירה לגזירה. ויש לנו איסור לגזור גזירות בגזירות. כל ההתר שלנו לעשות גזירות זה מה שהתורה אומרת, ושמרתם את משמרתי. אז יש לנו דין, התורה אומרת, תעשו משמרת לתורה שלי. אבל מעבר לזה, משמרת למשמרת שלכם זה כבר אסור. אמר הבעיה, אם אינה אמינה לה, יש לי מקור לזה שאני אומר שגם בקרמלית אסור. כי דקטני הרי אותה משנה שעשרה אמרה וכן בגת. מהי גת? היא רשות היחיד תנינה. הרי כתוב כבר במשנה מפורש רשות היחיד. היא רשות הרבים תנינה. אלא לאו, מה זה וכן בגת? מדובר פה על קרמלית. אז מפה יש לי בסיס שחזל אסור גם קרמלית. ורבה אמר וכן בגת לעניין מעשר. וכן אמר שישעת, וכן בגעת לעניין מעשר, דתנן. מה זאת אומרת לעניין מעשר? המשנה אומרת ככה. יש לנו כמה הגדרות בנוגע למעשר. יש לנו קודם כל, הפרי צריך להגיע לרמת בשלות, שהוא הגיע לעונת המעשר, זה רמת בשלות מסוימת. אחר כך יש את גמר המלאכה שמחייב אותו במעשר. אחר כך יש פעולות שהן קובעות למעשר. זאת אומרת, לפני שהוא הגיע לעונת מעשר אין על מה לדבר. הוא צריך להגיע לבשלות שהוא מגיע לעונת מעשר. זה שלב א'. אחרי שהוא הגיע לעונת מעשר, לפני שאני קבעתי אותו, מה מותר לי? מותר לי אכילת הרי. יש דברים שהם קובעים. מה זאת אומרת קובעים? הם עושים שהאכילה הזו נחשבת אכילת קבע. גם אם אתה אוכל אכילת הרי, אני מחשיב את זה קבע. שישה דברים. מה הם הדברים? ראיית פני הבית, מרוח זה גמר מלאכה. כן? מרוח זה דבר אחר. מרוח זה גמר מלאכה. אחרי שמרחת זה גמר מלאכה, ואז גם אכילת הרי אסורה. לפני גמר מלאכה, לפני המרוח, מותר לך אכילת הרי. מה זה אכילת הרי? אז יש דברים שהם קובעים. שהם, זה מחלוקת, אני בכוונה לא נכנסתי לזה, זה מחלוקת רמב״ם, תוספות, איפה בדיוק הדין הזה של כבן, יש זה נפקמינה. אבל בפשטות אני הולך עכשיו עם ה... שיטה פשוטה שלפני גמר מלאכה אז יש פעולות שקובעות שישה דברים, נכון? או ראיית פני הבית כמו שאתה הזכרת, או מקח וממכר, או בישול, כן? ישנו דברים שהם עושים שהאכילה שלי כבר נחשבת קבע, אני כבר לא יכול לקרוא לה אכילת הרי. אז אנחנו עכשיו מדברים על, יש לי יין פה שעוד לא הפרשתי עליו תרומות מעשרות, ואני רוצה לשתות ממנו שתיית הרי. אני עכשיו רוצה לקחת כוס לשתות. דתנן, אומרת המשנה במעשרות. שותין על הגת, בין על החמין, בין על הצונן, ופטור דבר רבי מאיר. הם הרי היו ממזגין, הם היו מדללים את היין שלהם, היין היה כמו פטל, הוא היה מאוד חזק. היו שמים חלק אחד יין, שלושה חלקים מים. אז ברגע שהוספת לו מים חמים, אז זה אחד מהשיטות, אחד מהדרכים שהם יהיו ממזגים את היין, יהיו מדללים אותו. למזוג זה בעצם לדלל. ואחרי ששמת מים חמים, לא היית מחזיר את זה לתוך השאר היין, כי אתה, זה יחמיץ את היין. ברגע שזה בא במגע עם מים חמים. אז שתייה על הגת, כל עוד שאתה אצל הגת, זה נחשב שתיית הרי. וזה פטור ממעשר, כל עוד שזה לא, מה זה גמר מלאכת היין, שזה יורד לתוך הבור. על הגת עצמו שדרכת את הענבים, זה עוד לא נגמר מלאכתו. אז כבר אמרנו, ברגע שהגעתי לגמר מלאכה, אז כבר אני לא צריך את הדברים שקובעים. נכון? אחרי גמר מלאכה לא מעניין אותי, אסור אכילת הרי גם כן. לפני גמר מלאכה מותר לי אכילת הרי ולא אכילת קבע. יש פעולות שהן קובעות, דהיינו הם עושים מהאכילה הזו, אכילת קבע. אז עכשיו אנחנו רוצים לשתות יין. על הגעת, זאת אומרת עכשיו דרכתי את הענבים, זאת לא ירד לבור, זאת לא הגיע לגמר מלאכתו. אמרנו לפני גמר מלאכתו מותר לי אכילת הרי. אז מה נחשב אכילת הרי? רבי מאיר אומר, גם אם מזגת את זה במים חמים מותר. תשתה אכילת הרי, זה שם על הגעת, אין בעיה. רבי אלעזר ברבי צדוק מחייב, הוא אומר, אני לא מתיר לך. ברגע שמזגת, אתה כבר צריך להפריש איזה תומות ומעשר. וחכמים אומרים, על החמין חייב, על הצונן פתור. חכמים אומרים, כששמת חמין, אז אני אומר, זהו, אתה כבר לא תחזיר את זה. אז הם מחייבים אותי להפריש תומות ומעשרות. אבל אם זה מים קרים, אז הם אומרו, אתה יכול למזוג ולשתות להפרשת תומות ומעשרות. למה? מפני שהוא מחזיר את המותר, אתה רואה שזה לא שתיית קבע, כי מה שנשאר לו, הוא יחזיר לגד. כן, כולם דורכים את זה עם הרגליים שלהם, אז אין בעיה עם החיידקים. מה? מחזיר את זה עם המיץ שעכשיו הוא דרך מהענבים. יש לך את הגת, יש לך סלסלה גדולה שכולם דורכים תוכה את הענבים. כן? הוא עכשיו מערבב את זה עם מים, כן, ואז הוא יחזיר את זה חזרה. כן.
יכול להבין.
אז עכשיו רבה אומר על מה נאמר וכן בגת, המשנה בעירובין שאמרה לי, אל תישן לתוך רשות הרבים ותשתה, או לתוך רשות היחיד ותשתה. ואז היא באה ואמרה לי, וכן בגת, היא באה לומר לי, גם בגת אני צריך שתישן ראשך ורובך כדי שאני אתיר לך לשתות, וזה יחשב שתיית הרי. זה הולך על המקרה הזה של המשנה במעשרות, שאפשר לשתות בלי להפריש תומות ממעשרות, מאחר וזה על הגת. לסכם עד פה? חבר'ה, אתם איתי או לסכם? כן, הבנת?
פחות או לא קחתי את החלוק של החמין. אולי זה חם, אז אני לא אחזיר את זה יותר.
כן.
ואז זה...
ואז הוא לא מחשיב את זה כבר שתיית הרי.
אני יודע, אח שלו, אני יודע, סיפור שלי.
הוא אומר זה, מה? אנחנו אומרים, אם אתה תעשה פעולה שמראה שהשתייה היא קבע, אז מבחינתי, גם שלא נגמר מלאכתו, אתה חייב מעשרות לפני שתשתה. אם אתה תוציא את המיץ ענבים הזה מהגת, אתה לוקח את זה הביתה, מבחינתי זה כבר שתיית קבע. אז אותו דבר טוענים חכמים. אם מהלת את המיץ ענבים, מזגת את זה בעצם עם מים חמים, אז ברור לי שאתה לא מחזיר את זה לגת, כי זה יקלקל את הגת, כי מים חמים יחמיצו את זה. במקום שזה יהפך להיות יין, זה יחמיץ. אז ממילא מבחינתי זה אותו דבר כמו אילו היית לוקח את זה הביתה, וזה נחשב שתיית קבע, ובגלל זה אני לא מתיר כבר לך לשתות בלי להפריש תומות מעשרות. זה שלוש שיטות במשנה. האם אני אומר שבן אדם יכול עם על הגת, הרי לפני גמר מלאכה, על הגת, אמרנו לפני גמר מלאכה מותר לשתיית הרי. מה נחשב שתיית הרי? תנא קמא אומר, לא אכפת לי במה אתה מערבב את היין, חם או קר, מבחינתי זה שתיית הרי, אתה שותה שם על הגת. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, ברגע שערבבת את זה במים, זה כבר לא שתיית הרי, אני מצריך אותך להפריש תומות מעשרות. חכמים אומרים, זה תלוי. אם ערבבת מים חמים, אז ברור לי שאתה לא מחזיר את המותר, אז זה שתיית קבע, תפריש תומות מעשרות. אם ערבבת את זה במים קרים, אז כשתגמור, תשפוך את המותר לגת, אז ממילא זה שתיית הרי, אז זה מותר. נכון, פתור, כמובן יש פתור מלהפריש תומות מעשרות, ואתה יכול לשתות זה בלי הפרשה. עכשיו, אנחנו כל זה הבאנו בעצם רק להראות שיש דין בגת, שהשתייה על הגת נחשבת שתיית הרי. אז עכשיו שהגדרתי את המציאות הזו, אני אומר, כשהמשנה בעירובין אמרה לי שאם אתה נשען לרשות אחרת, אתה רק יכול לשתות ברשות אחרת עם ראשך ורובך ברשות האחרת. ואז המשנה הוסיפה ואמרה וכן בגת. אז אביי אמר מדובר על גת שהיא כרמלי. רב אמר לא, מדובר על גת לעניין מעשר. כן? הלאה. תנן, יש לכם? עכשיו המשנה שלנו. אביי אוסר בקרמלית, אביי אוסר בקרמלית ורבה מתיר בקרמלית, לשען לתוך הקרמלית ולשתות, לקחת כוס ולשתות. רבה אומר זה גזרה לגזרה, אביי אומר זה כנראה חלק מאותה גזרה. תנן, המשנה שלנו אומרת, זה עכשיו המשנה שלנו, לא יצא החייט במחתו סמוך לחשיכה שמה ישכח ויצא. אז עד פה זה המשנה. מיילב דתחובה לו בבגדו, אנחנו רוצים להראות שסמוך לחשיכה חזל חששו וגזרו גזרה לגזרה בנוגע להוצאות של שבת. אז במשנה שלנו אתם זוכרים אמרנו אם החייט יש לו את המחת תחובה לו בבגדו, אז מה החשש שלך? שהוא יצא עם המחת תחובה בבגדו, הרי זה לא הוצאה דאורייתא. צריך להוציא ביד כדי שזה הוצאה דאורייתא. אם אתה מוציא בצורה משונה, כמו שהמחת תחובה בבגד, זה לא הוצאה דאורייתא. אז אם המשנה אסרה לי אפילו בערב שבת לצאת עם המחת, אז אני מבין מזה שגזרו גזרה לגזרה, בנוגע למלאכת תוצאה. גזרה אחת, לא, מדאורייתא אסור לך להוציא את זה ביד. מדרבנן אסור לך להוציא את זה בבגד בשבת. ואז מדרבנן שני אפילו בערב שבת, המשנה דנה בערב שבת, אז זה גזרה לגזרה. אומרת אמרה לא, תנקית לבידי. אנחנו נאמר שהמשנה מתעסקת במציאות שהוא מחזיק את המחת ביד שלו, ועל זה המשנה אמרה אל תסתובב עם המחת, כי לא תשים לב ואתה תבוא להוציא ולהכניס בשבת עצמה. ואז יש רק איסור דרבנן אחד, כי ביד זה הרי איסור דאורייתא בשבת. תשמע, הרי יש לי ברייתא שכתוב מפורש, לא יצא החייט במחתו תחובה לו בבגדו. אז אין בעיה, הגמרא אומרת, נאמר ששם מדובר בשבת עצמה. בסדר, תחובה לו בבגדו, מה אליו, בערב שבת? לא, כי תניה היא בשבת. אוקיי, הצלחנו להימלט מההוכחה ההיא. אבל עכשיו נביא ברייתא שכתוב מפורש, והתניה, לא יצא החייט במחתו, התחובה בבגדו, בערב שבת, עם חשיכה. אז כתוב בברייתא מפורש שגזרו גם שזה תחוב בבגדו, שזה איסור דרבנן, וגם בערב שבת, שזה עוד איסור דרבנן. אומרת הגמרא, המני רבי יהודאי, ואמר אומן דרך אומנותו חייב. יש לנו מחלוקת תנאים. האם מאחר ולחיית זה דרכו לטלטל את המחת תחובה לו בבגדו? ככה הוא מטלטל כל השבוע. אם הוא יוציא את המחת ככה בשבת, לכל העולם כולו זה לא נורמלי, אף אחד לא מוציא ככה. אבל הוא זה הנורמה שלו. האם זה איסור דאורייתא או לא? רבי יהודה סובר שזה איסור דאורייתא. אז אנחנו נאמר שהברייתא שאוסרת בערב שבת כשהמחת תחובה לו בבגדו, זה שיטת רבי יהודה שבאופן הזה זה איסור דאורייתא. והגרא סבור שכך הלכה בגלל המשנה שלנו. כי הגרא אומר המשנה שלנו היא סתם משנה כמו רבי יהודה. אז מחלוקת גרא מחבר, השולחן ערוך לא נוקט ככה, הגרא כן נוקט ככה בגלל המשנה שלנו. אז עכשיו הגמרא תביא לנו את המחלוקת תנאים. תתניא לא יצא, אבל הבנו את המבנה של הגמרא. הגמרא עכשיו רק תשלים את הנקודה הזאת, להראות לנו את המחלוקת תנאים, האם אומן דרך אומנותו, בדרך שאף אחד אחר לא עושה את זה, רק אומן עושה את זה, האם זה חיוב חטאת בשבת, האם זה איסור דאורייתא בשבת, אם הוא מטלטל באופן הזה. הקבלן מסתובב עם העיפרון מאחורי האוזן. כל העולם לא מסתובב ככה. כשאני הייתי ילד הרבה אנשים מסתובבים ככה, אבל היום כבר אף אחד לא מסתובב ככה. בשבילו זה אומן דרך אומנותו. יש חייטים שמסתובבים עם מחט בפה. רוב האנשים לא מסתובבים עם מחט בפה. אבל אנחנו נראה שבהגדרה זה בעצם דברים שהם מסתובבים ככה ברשות הרבים, לא רק בתוך החנות שלהם. ורשי סבור, לפי פשט אחד ברשי, שמסתובבים ככה כדי שכולם ידעו שזה האומנות שלו, שזה מין פרסומת, כמו שמועלים, הרבה מועלים מגדלים את הציפון של הבוהן, שכולם יראו כשלוחצים להם יד ירגישו הוא מועל, כי זה פרסומת מסוימת. אני לא מגדל, בשבילי מספיק טיפה, אני לא צריך את זה, אני לא צריך לא את הפרסומת. בשביל הפריאה אתה צריך לתפוס תור הפריאה, אז אתה צריך ציפון טובה. בסדר. חזרה לענייננו. אז עכשיו הגמרא תביא לנו את המחלוקת תנאים, האם אומן דרך אומנותו זה איסור דאורייתא, דתניא. לא יצא החיית במחתו התחובה לו בבגדו, ולא נגר בכיסם שבאוזנו, ולא סורק במשיכה שבאוזנו. כל אחד מאלה רש"י מסביר שזה כלי האומנות שלו, שהוא היה מסתובב עם זה כדי שכולם יראו. רש"י מסביר, הוא נותן לו מילים בצרפתית, בסדר. ולא גרדי בעירה שבאוזנו, ולא צבא בדוגמה שבצברו, הוא היה לובש כמו צבעים של טמבור סביב הצוואר, היה לו חתיכת בגד עם כל מיני צבעים שכולם יכלו לראות ולבחור איזה צבע הם רוצים. ולא שולחני בדינר שבאוזנו, גם הוא היה מסתובב עם דינר מאחורי האוזן, זה גם היה סימן שזה האמנות שלו. ואם יצא פטור אבל אסור, דיבר רבי מאיר. רבי מאיר אומר, אומן דרך אומנותו בשבת זה רק איסור דרבנן, מאחר וזה לא דרך של כל העולם כולו. רבי יהודה אומר, אומן דרך אומנותו חייב, האומן זה דרכו לטלטל את הכלי הזה, ושאר כל אדם פטור. מי אמר שבמלאכות שבת אתה יכול לחלק ככה, כן דרכו של אותו אדם ולא דרכו של שאר העולם? מי אמר שזה יחייב?
אם הוא רגיל, אז יש חשש.
השאלה היא אם האופן של עשיית מלאכה זו, הרי מלאכת תוצאה צריכה לעשות בצורה נורמלית. שום? עם בעיה, השאלה היא בשבת עצמה כשהוא יצא מהבית עם זה מאחורי האוזן, האם זה נחשב טלטול בצורה רגילה שזה איסור דאורייתא, או זה טלטול בשינוי וזה איסור דרבנן? אם זה מאחר ולכל העולם זה שינוי, כולם מסכימים שאם אתה תעשה את זה זה שינוי וזה דרבנן, אין בזה איסור דאורייתא. אז זה לא דאורייתא בשבילך, כי זה לא דרכך. אתה לא מסתובב עם עיפרון או מחט מאחורי האוזן או מטבע מאחורי האוזן. רגע, אבל מי אמר שבמלאכות שבת אנחנו נחלק ונאמר שמאחר ולכל העולם כולו זה לא דרכו, אז זה לא דרך עשיית מלאכת הוצאה, זה לא צורת המלאכה. מי אמר שאני מחלק ואני אומר לאומן עצמו, אני עכשיו אעשה דין מיוחד, סנקציות נגדו, אתה לא יכול. בשבילך זה איסור דאורייתא. מי אמר? זה נכון שככה הוא עושה כל השבוע, אבל מי אמר שזה מספיק שאני אתחשב רק באדם הזה או רק באומנות הזו? רוב העולם לא נוהג ככה. אז רבי מאיר אומר, גם האומן הוא עושה משהו מוזר, בשבילו זה נורמלי, אין לי בעיה, אבל זה עדיין לא עושה את זה איסור דאורייתא. התורה אסרה הוצאה כדרכה, כדרכה של כל העולם, לא רק של בני האומנות. אז רבי יהודה מחמיר, הוא אומר, יש איסור דאורייתא אפילו לבני האומנות, מאחר והם קבוצה שזה דרכם. חזרה לענייננו. מה שייך להקל? אם זה דרך הוצאה זה איסור דאורייתא, אם זה לא דרך הוצאה זה איסור. רגילים ביום חול, מה אתה מסתובב עם זה בשבת? בסדר, חזרה לענייננו. השאלה היא בהגדרה, האם זה מוגדר כמלאכת תוצאה כדרכה? זו השאלה, האם זה כלול בהגדרה של התורה. נכון, נכון, כל התירוץ שלנו מסתדר רק כפי רבי יהודה. אנחנו רוצים לומר שהברייתא היא שיטת רבי יהודה, הנה חינמי, אתה צודק. הברייתא הרי רבי מאיר ורבי יהודה הם תנאים, אז הברייתא היא בשיטת רבי יהודה, אתה צודק, לפי רבי מאיר אין איסור, ככה יצא, נכון. עכשיו אנחנו מתחילים סוגיה חדשה. מכוח הסוגיה הזו של אומן דרך אומנותו, אנחנו עוברים עכשיו לסוגיה אחרת שהיא קצת קשורה, אבל לא לגמרי. אנחנו יודעים, דיברנו? לא דיברנו. יש מציאות של זב. בן אדם שיוצא ממנו איזשהו משקה נוזל, כשהעבר שלו לא קשה, זה נראה כמו זרע, אבל זה יוצא בעבר רך, ואין לו שליטה בדיוק מתי זה יוצא, והוא נהיה תמה. ואחרי שזה קורה פעמיים, הוא כבר נהיה זב גדול, אחרי שלוש הוא צריך קורבן, והוא צריך שבעה נקיים, שבעה ימים שהוא ברור לו, מה? היום אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה. אין לזה הרבה רלוונטיות אלינו, חוץ מעלייה להר הבית. שזב צריך לטבול דווקא במים חיים, וסתם בעל קרי מספיק לא מקווה. אז חזרה לענייננו. אז הזב, כדי שהוא יתאהר, אחרי שהוא ראה כמה ראיות, הוא צריך שבעה ימים שברור לו שהוא היה נקי. מאחר ואין לו שליטה כל כך מתי זה יוצא ומתי לא, אז מה שהזב עושה, זה עושה כיס. הוא עושה כזה מיכל קטן שהוא שם על העבר שלו, והוא בודק את המאכל הזה כל לילה, הוא עושה מאכל מנחושת או משהו, שהוא שם על עצמו, ואז הוא בודק את זה בלילה, לדאוג שלא יצא לו שום זיווה, וכך הוא יכול לספור שבעה נקיים, שבעה ימים שהוא נקי, ואז הוא יכול ללכת למקווה והוא טהור. השאלה היא, האם הזב שמסתובב עם הכיס שלו, עם הכלי הזה, האם זה נחשב טיטול? האם מותר לו לצאת עם זה בשבת לרשות הרבים? אז עכשיו, בוא נתחיל. אז זה מחלוקת ברייתות. תני חדה לא יצא הזב בכיסו, ואם יצא פטור אבל אסור, ברייתה אחת אוסרת את זה מדרבנן. לך התחילה שלא יצא עם הכיס, ואם הוא יצא, זה איסור דרבנן, פטור אבל אסור מדרבנן. פטור מדורייתא אבל אסור מדרבנן. ותניא אידך, ברייתא אחרת אומרת, לא יצא, ואם יצא חייב חטאת. ברייתא השנייה אומרת, זה איסור דורייתא. אז רב יוסף מציע, מה רב יוסף? לא קשה. הרבי מאיר, הרבי יהודה. בוא נאמר שזה המחלוקת, אם אומן דרך אומנותו, חייב או לא. הוא רוצה לומר שזה המחלוקת שהרגע ראינו. כן, אתם איתי עד פה? אוקיי. אז מאחר ובחול כל הזווים יוצאים עם הכיס הזה, אז אולי בגלל זה הברייתא אחת מחייבת חטאת, אומרת זה איסור דאורייתא, כשיטת רבי יהודה, שמה שדרכם של קבוצת אנשים לעשות ביום חול, זה כמו אומן דרך אומנותו, כן? אז אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, לא קשה, הרבי מאיר רבי יהודה, אמר לה אביי, עכשיו אביי שהוא תלמידו של רב יוסף, הוא אומר חזרה לרב יוסף, אימו דשמת ליה לרבי מאיר, במידי דלאו היינו אורחי, הרי כל אלו, גם האומן לא מסתובב עם המחט מאחורי האוזן, אלא אם כן הוא רוצה שכולם יראו שהוא אומן, שהוא תופר, שהוא חייד. אבל במציאות, סתם ככה, כשהוא רוצה לטלטל את המחט שלו, הוא לא שם את המחוי האוזן, הוא רק שם את זה כפרסומת. הצבא, כשהוא רוצה להראות דוגמאות ולהזיז את זה בחנות שלו, הוא תמיד לוקח את זה ביד. כשהוא רוצה להסתובב ברשות הרבים, ושכולם ידעו שהוא צבא, אז בסדר, אז הוא מסתובב ככה. אז אביי טוען, מתי רבי מאיר פותר אומן דרך אומנותו בדבר שבאופן סדיר גם האומן עצמו לא מטלטל את זה ככה? במידי דהיינו אורחי, אבל הכיס הזה, איך מטלטלים אותו? גם עזב כשהוא הולך הביתה, בכל מציאות, איך הוא מסתובב עם הכיס? הוא מסתובב עם זה ככה, הוא לובש את זה עליו ככה. במידי דהיינו אורחי, משם מתלי. אז אולי רבי מאיר גם מחייב. עכשיו, אני אומר לך, לא ברור לי פה דבר אחד. אני הייתי אומר כמוך, מסיבה פשוטה. למה זה לא נחשב כמו בגד? זאת אומרת, אני לא יודע למה הכיס הזה לא נחשב בגד של הזב. לא ברור לי. אני בטוח שדנים, אני לא יודע מה התשובה. אנחנו נראה, אולי מתוך הסוגיה, אולי יהיה לנו תשובה, אבל לי זה לא ברור, בוא נראה. זאת אומרת, אתה מיד רצית לומר מותר, כי אתה אומר, זה בגד, מה, כיפה אתה יכול ללבוש, חוצה אתה יכול ללבוש, אז למה את הכיס לא? אז אנחנו נראה, לאט לאט. אז אביי טוען רבי מאיר, מאחר וזה דרכו, אז זה גם דרך טלטול, גם לפי רבי מאיר. כי כל מה שרבי מאיר אמר, אתה פטור על טלטול אומן דרך אומנותו, כי גם האומן באופן סדיר לא מטלטל ככה, רק שהוא רוצה לעשות פרסומת. אבל פה, שזה הדרך, כל השבוע הוא הולך ללבוש את זה ככה, אז גם רבי מאיר יודע שזה דרך טלטול והוא חייב דאורייתא. דאי לא תימה אחי, אם אתה לא תסכים איתי שרבי מאיר מודה בדבר שזה דרכו, אלא מעטה. הדיוט שחקק קו בבקעת בשבת לרבי מאיר אחי נמי דלא חייב. הרי בוא נאמר, יש בן אדם שהוא לא אומן. והוא כללי לא יודע לחקוק כלי. ואז הוא לוקח לעצמו בקעת, בוא נאמר איזשהו דלת הוא לוקח, חוקק עושה מזה דלי, אתה לא תאמר שהוא חייב, כי זה לא דרכו, כל ימי החול. אתה כן תאמר שהוא חייב, הוא יצר כלי. אי, הוא לא אומן, הוא כללית לא עושה את זה ככה, אבל כל מי שרוצה לעשות מהבקעת, הוא רוצה לעשות מזה דלי, ככה עושים את זה, נכון? אז אתה לא אומר, מאחר והוא, כל ימי החול הוא לא עושה את זה, הוא פטור. לא, אתה אומר, מי שרוצה כן לעשות את זה, איך הוא עושה את זה? ככה. אז זה צורת העבודה. אז אותו דבר פה. מה הצורה שמטלטלים כיס של זהב? ככה על העבר, מטלטלים, כיס של זהב. אז אל תאמר לי שזה כמו אומן דרך אומנותו. מתי אני אומר אומן דרך אומנותו? הוא מנסה לטעון שיש דברים שמי שירצה לעשות אותם, הוא יעשה אותם ככה. זאת אומרת, מי שירצה, כמו שאתה מסכים, שלמרות שאני לא אומן, וכללית אני לא, הוא בא להחמיר. הוא בא לומר, כמו שאני אני לא בנאי לדוגמה, אבל כשאני רוצה לבנות אני בונה כמו הבנאים, ואתה לא אומר מאחר וכל השבוע אני לא עושה ככה אז אני פטור בשבת, כי אתה אומר מי שרוצה לעשות זה צורת הבנייה, נכון? אותו דבר, מי שרוצה לטלטל כיס של זהב, ככה מטלטלים כיס של זהב, זה לא קשור למחלוקת אומן דרך אומנותו. ממילא גם רבי מאיר יודע במקרה הזה שהוא חייב, נכון? כל הדיון אומן דרך אומנותו זה כי גם האומן לא מטלטל את זה ככה, הוא רק עושה את זה לצורך פרסומת. אבל יש פעולות שזה הדרך שאתה עושה אותן. לא מטלטלים כיס של זהב בידיים, אנשים לובשים את זה ככה, מטלטלים את זה ככה. אוקיי, אז יש לנו בעיה. יש לנו ברייתא אחת שאומרת איסור דאורייתא, ברייתא אחרת שאומרת איסור דרבנן, מדאורייתא מותר. אנחנו צריכים ליישב את זה ונגמר לנו הזמן. נמשיך פה בעזרת השם.